ערב טוב ומבורך. למי שאין, אז יש חומשים בסטנדרים. אז מי שעוד לא הוציא, הוציא חומשים. אנחנו ערב פרשת חיי שרה. וברשותכם, בתודה לקדוש ברוך הוא, את השיעור על פרשת חיי שרה אני מבקש עד 120 שנים טובות להקדיש לכבודו של אבי מורי, שזאת בר המצווה שלו, פרשת חיי שרה, ומחר בערב ניכנס בעזרת השם לשנתו ה-90. אז באמת, ברכה לכולם, שמחה וישועה, יאריך השם ימיו ושנותיו בטוב. לפני שניכנס לפרשת חיי שרה, התרגלנו בפרשות הראשונות של הספר לזה שהפרומו, סליחה על המילה, הלקראת, עדיף פרומו כבר, הפרומו לפרשה הבאה נמצא בסוף הפרשה הקודמת. כך התרגלנו. שאת נוח אנחנו פוגשים בסוף בראשית, נכון? את אברהם אבינו אנחנו פוגשים בסוף פרשת נוח. אז כבר מתחילים ללכת ארץ הכנען, לא מגיעים, ואז לך לך, נכון? וכך התרגלנו בפרשות. אני רוצה להתחיל מהמפטיר של פרשת וירא, כי גם את פרשת חיי שרה לעניות דעתי מתחילים בסוף פרשת וירא. ואני רוצה להתחיל מהמפטיר של פרשת וירא, גם בגלל שאני חושב שבו מתחילה פרשת חיי שרה, וגם מפני שהוא מפטיר שחייבים להתייחס ברצינות להבנתו, כי בדרך כלל הוא נראה לנו לא במקום. אני אסביר מיד מה שאני אומר, בוא נפתח. קודם כל קשה מאוד להיות מפטיר אחרי פרשת העקדה. גם אם זה היה מפטיר של פרשת פרה אדומה. בטח אם המפטיר הוא המפטיר הבא, פרק כ"ב, פסוק כ'. עם כל הרצון והעומק להזדהות רגשית עם מה שכתוב זה קשה. ויהי אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. ולהלן המשפחה, את עוץ בכורו ואת בוז אחיו ואת כמואל אבי ארם ואת כסד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף ואת בתואל. ובתואל ילד את רבקה. שמונה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם. ופילגשו ושמה ראומה ותלת גם היא את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מאחה. נכון שכשקוראים את זה בראש השנה זה הורס את הסיום. נמצאים בעקידה, עולים להר, אברהם ויצחק על המזבח. וישוב אברהם אל נערה, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, נון בית, תחש, גחש, טבח ומחה, גם נולדו. מה זה טוב? מה לעשות שאני לא במדרגה להתרגל? בסדר, זה יפה, אבל אפשר בלי. ואני בכוונה מזכיר שאנחנו עוסקים בזה בראש השנה. כי בקריאה של ראש השנה אנחנו לא אמורים לעסוק בזה. בקריאה של ראש השנה אנחנו מביאים את הקריאה של ראש השנה כדי לעסוק בעקדת יצחק. ואם תאמרו, אולי יש איזה עניין מבחינת מספר קרואים, לא. גבאים יזכרו, זה מסודר לגמרי בעקדה, אפשר להסתדר בלי זה. למה זה חיוני? אני בכוונה חוזר לראש השנה. כשקוראים את זה בתורה, הבנתי. עוד מעט אני אקשה על זה את הקושיה. אבל מבחינת קריאת ראש השנה, זה תמוע, צריך להבין. הרי הקריאה באה באמת כדי לספר את סיפור העקידה. הקושי היותר גדול הוא בקריאה הפשוטה של הדברים כמו שהם. בואו נקרא עוד פעם את הדברים. ויהי אחרי הדברים האלה. עוד רגע ניגע בהבדל בין אחרי לבין אחר. אבל גם אחרי וגם אחר זה אחרי. נכון? ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מלכה, גם היא בנים לנחור אחיך. מתי זה קרה כל הדברים האלה? מתי נולדו 12 הנולדים פה? חוץ מרבקה, רבקה היא מעבר ל-12. הרי רבקה היא כבר דור שלישי. וזה כבר נאמר לאברהם עכשיו. על פי חז"ל שרש"י מביא בתחילת פרשת תולדות, רבקה בת 3, נכון? כשיצחק בן 40, וההוכחה שלו זה הפסוקים האלה, שאברהם שמע את הולדת רבקה מיד לאחר העקידה. כלומר, אז פה מדובר לפי המדרש הזה בהולדת רבקה. זאת אומרת שסבא שלה כבר נולד 2 דורות לפני כן. כי פתואל ילד את רבקה, נכון? וזה כבר דור שלישי. וכבר נוצרה פה אומה, כמו אל אבי ארם. עכשיו שאלה פשוטה. אברהם אבינו הוא אח של נחור. אני לא יודע אם זוכרים לגמרי, הוא גיס של מלכה. כמו ששרה היא אחות של מלכה. כי להרן היו 3 ילדים, הרן, היו לו 3 ילדים, לוט, שהולך עם אברהם, והרן נקרא בסוף פרשת נוח, אבי מלכה ואבי עסקה. מלכה זאת אשת נחור. אחי הרן, נחור, לוקח את מלכה, ואחי הרן, אברהם, אז אברהם לוקח את עסקה, שעל פי חז"ל היא שרה. זאת אומרת, אברהם הוא האח והגיס. 130 שנה הוא לא שמע מה קרה במשפחה? הוא לא יודע שנוצרה אומה שנקראת ארם? זה כתוב בפירוש בפסוק. ויהי אחרי הדברים האלה ויוגד לאברהם לאמור. נכון או לא? פשט. אז אחרי הדברים האלה ויוגד לאברהם לאמור. זה אגב פשט גמור, כי רש"י מלמד אותנו שההבדל בין אחרי לבין אחר, שאחרי זה תמיד מופלג ואחר זה סמוך. כלל קבוע אצל רש"י במקרא. זה נזכר אפילו בפרשה שלנו. ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם. כך התחילה הפרשה. פרשת לך לך. אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור. נכון? ברית בין הבתרים. בשני המקרים רש"י בא מיד והסביר שאחר זה סמוך. ואחרי זה מופלג. נכון? באמת, למי שקורא מה כתוב בפסוקים הבאים, זה דברים שהתרחשו ב-120-30 השנים האחרונות. זה תיאור שושלת שלימה של נחור שפיתחה עולם שלם בחרן. וזה באמת, והיא אחרי הדברים האלה. אם כך, א', השאלה, רק עכשיו זה נאמר לאברהם, זה לא היה, כמו אברהם לא ידע, זה מפורש בתורה. וכנראה של התורה חשוב להגיד לנו שרק עכשיו אברהם יודע מזה. מה היה חסר בפסוק? אם היה כתוב ונחור ומלכה הולידו את, כמו כל פרשות בראשית ונוח. אתה רוצה להביא את השושלת הזאת? הבנתי. רש"י אומר, תראה את הסימטריה, שמונה בני מלכה וארבעה בני פילגשו, ממש כמו אצל אברהם, יצחק ויעקב, שמונה בני רחל ולאה וארבעה בני שפחה, השפחות, זלפה ובלהה. יפה, הבנתי. אבל כנראה שלתורה חשוב להדגיש הדבר המשונה הזה. אברהם שומע מזה עכשיו. עכשיו זה מוגד לאברהם לאמור. ואז השאלה הגדולה ביותר, למה זה מופיע פה? רש"י אומר שהסיפור החשוב כאן באחרי הדברים האלה זה שבעקבות העקדה הרהר אברהם אבינו בהרהורים, הרהורי דברים, ואמר, אם חלילה עכשיו היה בני מת, שחרות, היה מת ולא בנים, חיכיתי המון זמן, היה מת ולא בנים, אולי טעיתי שלא נתתי אותו לבנות ענר אשכול וממרא, כך אומר רש"י. ואז נודע לו ויוגד אברהם לאמור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך, ובתוכם רבקה. בסדר? ובתוכם רבקה. זאת אומרת, הסיפור קשור לכאן בגלל שרבקה היא התשובה להרהורי הדברים של אברהם. אבל ברור הרי שזה לא הפשט שאברהם הרהר הרהורי דברים עכשיו. זה לא מה שכתוב. אשר רוצה ללמד אותנו משהו. אז אני חוזר לסיכום לשנייה. המפטיר הזה הוא מוזר כשלעצמו. זה מחייב הבנה. הוא מופיע כחלק מפרשת העקידה. הקדמתי לתחילת הדברים, הוא בעצם הקדמה לפרשת חיי שרה. כי בפרשת חיי שרה הולך אברהם לחפש אישה לבנו ליצחק, הוא מוצא את רבקה שעליה דיברנו במפטיר. כלומר, ההקדמה למציאת רבקה, ידיעה, יש בעולם רבקה. צריך להבין את זה. עד כאן המפטיר. צריך להיכנס אליו ולהבין אותו. אגב, אם תשימו לב, כשרש"י מזכיר את רבקה, זה מפני שהוא נוגע בעוד נקודה קשה בפשט, אבל אני לא רוצה להאריך בזה, אלא ממש לשנייה אחת. כתוב בפסוק, אם נקרא אותו עוד פעם, בפסוק כף ג' ובתואל ילד את רבקה, שמונה אלה ילדה מלכה. זה מסובך מבחינת הלשון, אתם יודעים למה? כי כולל רבקה זה כמה? תשעה. את השמונה אלה ילדה מלכה היה צריך להגיד לפני ובתואל ילד את רבקה. בסדר? פשוט עברית. מותר גם להתחיל פעם ללמוד פשט מקרא גם. כתוב פה, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך, את עוץ בחורו ואת בוז אחיו שניים ואת כמואל, כסד, חזור, פלדש, ידלף, בתואל. שמונה אלה ילדה מלכה, ובתואל ילד את רבקה. ולא ובתואל ילד את רבקה, שמונה אלה ילדה מלכה, לנחור אחי אברהם. ולכן אומר רש"י, על זה, על ובתואל ילד את רבקה, רש"י האחרון של הפרשה, רש"י האחרון, ואותו זוכרים. יש אגב מעלה גדולה לרש"י ראשון ורש"י האחרון בפרשה, זוכרים אותה. לך לך, זה בירה, הוא היה חולה, באו לבקר, הראשון לך, זה דבר טוב, זה טוב להיכנס בהתחלה או בסוף. באמצע זה כבר משהו אחר. ובתואל ילד את רבקה, כל הייחוסים הללו לא נכתבו אלא בשביל פסוק זה. וזה התיאורות שתמיד מתרצים. מה זה עושה? זה בא בשביל רבקה. כן, אבל זה לא עונה לכל השאלות, המשפט הזה. המשפט הזה עונה רק על שאלה אחת. למה כתוב ובתואל ילד את רבקה לפני שמונה אלה. ואז עונה רשי, ובתואל ילד את רבקה, שמונה אלה ילדה מלכה, כאילו כל מה שהובא בא בשביל סיפור רבקה. יפה מאוד. ובתואל ילד את רבקה, שמונה, לא שמונה, תשעה. לא שואלים את השאלות האלה, כי זה לא מעניין אחרי הקדה, טוב, זה פשלה שלנו, אבל הגיע הזמן ללמוד את זה. ובתואל ילד את רבקה, שמונה אלה ילדה מלכה, עומד רשי ושואל השואל, מה פתאום עכשיו שמונה אלה ילדה מלכה? בסדר? אומר רשי, כאילו כל השמונה, זה לא חשוב, זה המעטפת. לא נכתבו כל היחוסים הללו, אלא בשביל רבקה. נהדר. אבל זה עונה רק לשאלה הזאת. אבל ויהי אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם לאמור, ורק עכשיו אברהם יודע, ואיך זה קשור לכאן, ולמה זה מופיע, ומה... כל הדברים האלה, צריך לנתח אותם, ולהבין אותם, וכנראה שרשי רוצה לרמוז להם בדבריו על הרהורי הדברים. אבל לזה נגיע אחר כך. אז זאת השאלה הראשונה, המפתיר. שאלה שנייה. עוד יותר טוב. אם הוא כל כך לא בסדר, אז גם את זה צריך לנתח. שאלה שנייה. אני חוזר לעקדה. חז"ל אומרים שעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם. עוד לפני העקדה, מחילה. אני מקווה שנוכל להגיע לשלוש השאלות שאנחנו מציבים בהתחלה. האחת זה הבנת המפתיר. השאלה השנייה, יש דעה אחת בראשונים, דעתו של רבנו יונה מגירוני, בעל שערי תשובה. רבנו יונה בפירוש המשנה לאבות יש לו דעה מעניינת מאוד בעשרת הניסיונות. לדעתו הניסיון העשירי והאחרון הוא לא העקדה. לפי כל המפרשים הניסיון העשירי הוא העקדה. יש דיונים בתוך העשרה, אבל הניסיון העשירי הוא ודאי העקדה. רבנו יונה בפירוש המשניות לאבות טוען שהניסיון התשיעי הוא העקידה ולשונו, והוא הגדול מכולם, והוא מעריך בזה הרבה. ואז הוא אומר, והניסיון העשירי הוא הניסיון של קבורת שרה. כלומר, הוא לוקח אותנו לחיי שרה. מה הניסיון? לא עלינו, זו דרך העולם. מה הניסיון? שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם את כל הארץ, לזרעך נתתי, כל הארצות האלה. כשאברהם אבינו צריך למצוא קבר לשרה, הוא צריך לקנות אותו ב-400 שקל כסף מכנען, מאפרון, מבניכם. ולא הרהר אחר הבטחותיו של הקדוש ברוך הוא. המפרשים מקשים, אם זה באמת ניסיון, וזה הניסיון העשירי, יש איזשהו דירוג בניסיון. רבנו יונה בעצמו אומר שהעקידה זה הניסיון הגדול. מהו הניסיון העשירי הזה, ואיך הוא נכנס לרצף של הניסיונות? קבורת שרה. בסדר? שאלה שתיים. שאלה שלוש, ובה אני רוצה להתחיל את הכל, וממנה אני חושב אפשר להגיע לכל הדברים. לפי כל המפרשים האחרים, עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם, והעשירי שבהם חוץ מרבנו יונה הוא עקדת יצחק. אני רוצה להתחיל בעקדת יצחק את הדברים שלנו היום, כי פרשת חיי שרה היא תוצר של עקדת יצחק. רש"י מלמד אותנו שכל מה ששרה מתה זה כיוון ששמעה את סיפור העקדה. סיפור העקדה הוא הסוף וההתחלה, הוא נקודה עמוקה מאוד, ואני רוצה לפתוח בנקודה אחת. נראה לי שכשעוברים על הניסיונות, תתעלמו מקבורה צרה. אני הולך על פי כל המפרשים להוציא רבינו. תתעלמו מדברי רבינו. כשהולכים על הניסיונות, עד לעקידה, יש מכנה משותף עמוק מאוד, יסודי, שעושה מהפכת עולם. נגענו בו קצת בשיעורים הקודמים בין כל תשעת הניסיונות, חוץ מהעקדה. סיפור העקדה חריג. סיפור העקדה שונה ונראה לא קשור בכלל לסיפור הניסיון. אמרנו פעם שניסיון, אמרנו הרבה פעם, שניסיון הוא לא רק טסט. שניסיון הוא היכולת להתרומם למקום מסוים. אבל לא רק להתרומם, אלא להרים עולם שלם שלא ידעת שאפשר להרים אותו לאותו מקום. שאו ציון הנס בדגל. ולכן המושג הוא לעמוד בניסיון, ולא לעבור ניסיון. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם. לא עלינו, כולנו עוברים ניסיונות. עוברים. לא תמיד עומדים. לעבור ניסיון פירושו לעבור ולהמשיך. זה לא נקרא לעמוד. לעמוד ולייצב את עמידתך יותר בעקבות הניסיון. זה לשים את הרגליים במקום יציב שאין כמותו, שלא ידעת מעולם שתהיה מסוגל להעמיד אותו שם, ולעולם אינך רוצה להגיע לשם, אבל אם הגעת לשם, אתה משם תתרומם. ניסיון הוא משהו שאנחנו אומרים עליו, אל תביאנו לידי ניסיון. אל תביאנו לידי ניסיון. אנחנו אומרים אל תביאנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון באותו משפט. למרות שכל אברהם אבינו זה ניסיונות. אנחנו לא מבקשים ניסיונות. אבל מי שהן מגיעים הניסיונות, השאלה היא לא אם אנחנו עוברים אותם, אלא האם אנחנו עומדים בהם. זה מהותי מאוד, זה לא מילה חשובה בעברית, זה עולם שלם. בעומק הדברים, כשדיברנו לפני שבועיים או שלושה, דיברנו על תפקידו של אברהם בעולם, ואני חוזר רגע לסיפור שמתחיל אצל נוח. 3 בנים, זוכרים? שם, חם ויפת, זה היסוד של הכל. ומהמבול ועד מות נוח עוברים 350 שנה, ובכל 350 השנים הללו ישנו רק סיפור אחד, חם אבי כנען רואה את ערוות אביו, ומשהוא רואה את ערוות אביו הוא רץ ויגד לשני אחיו בחוץ, נכון? רץ לחוץ, לשוק אומרים חז"ל, ויגד לשני אחיו בחוץ, ויקח שם ויפת את הסמלה, הם מכסים את ערוות אביהם, בסדר? ואז עומד נוח ומייצב וקובע את קביעת העולם. שם, חם ויפת הם כל העולם כולו. כל העולם הוא 3 הרגליים האלה שאנחנו מדברים עליהם. אחרי המבול זה מה שיש. נוח, בסדר? שהוא נקודת המונחות. הוא הנקודה, הוא הפיקס פוינט של העולם, נוח. דיברנו על זה שיעור שלהם. ונוח יש לו 3 רגליים. שם, חם ויפת מסביר נוח בעצמו, יש להם תפקידים. ארור כנען שמייצג את עולמו של חם, ותפקידו של כנען יהיה להיות משועבד לשם, נכון? עבד עבדים יהיה לאחד, ליפת ולשם. וברוך השם אלוקי שם, ותפקידו של יפת יהיה לשכון באוהלי שם. ואמרנו, אני חוזר כאן משפט הפתיחה הזה, ששם וחם הם בעצם 2 כוחות שיש בי. כל אחד מאיתנו הוא נוח. הוא רוצה מאוד להיות אותו נוח, אותו ינחמנו. כל אחד מאיתנו הוא נוח שמסביבו יש מבול, ולפעמים צריך לבנות תיבה, וכל העולם של נוח הוא כל אחד, כולנו בני נוח. ובכל אחד מאיתנו יש שם חם ויפה. כששם, אני חוזר על היסודות, כששם הוא הכוח לחפש כל הזמן את השם, את המשמעות, את השם של כל דבר. אמרנו שבעברית שם זה בעצם שם, שממה, אשר שם שמות בארץ. אל תקראי שמות אלא שימות. כשיש שם לוואקום, הוואקום מתמלא בשם. כשלוואקום אין שם, מושך אותו חם. שם וחם הם שני הכוחות. כשבורא הקדוש ברוך הוא את האדם, הוא בורא אותו ומבקש ממנו רק דבר אחד, או לא מבקש, הוא בא לראות איך הוא עושה רק דבר אחד. הוא מביא את כל מה שהוא ברא אל האדם כדי לראות מה יקרה לו. ומה שהאדם יקרא לכל דבר הוא שמו. וגם לקדוש ברוך הוא אנחנו קוראים לא בשם אחר אלא השם. הנה, מה שנותן שם לכל המציאות. חם, שבי, שבי, אל תחשבו עכשיו על עמים. זה נכון גם לחשוב על עמים, זה בסדר. ובלבד שזה לא הרוצה לשקר ירחיק עדותו. בוא נדבר על הקשקה שלי. חם הוא מה שמשכיח ממני את שמי. עכשיו בא לי, עכשיו חם. עכשיו האש, התאווה יוקדת. הנפש הבהמית. הרצון לחיות. חם זה לא רק שלילי. גם השכל יכול לפעול גם בתור שם וגם בתור חם. לא פחות מהרגש. הכל פועל לכיוון של שם או לכיוון של חם. אלה שני הכוחות בעולם. שכחנו את יפת בכלל. יפת, אומר רש"י, כמו אונקלוס, זה רוחב. יפת אלוקים ליפת. זה היופי. יפת הוא נקודת הרוחב שבין שם לחם. בעמים, יפת הוא האבא של יוון, פרשת נוח, של פרס, של אשכנז, גרמניה, של אירופה, של כל הרוחב. הרוחב הזה או יובא ויופעל ויושפע ויופיע משם או עם חם. ולכן ויקח שם ויפת את הסמלה, ולא ויקחו שם ויפת את הסמלה, אלא ויקח שם ויפת את הסמלה. ויחסו את ערוות אביהם ופניהם אחורנים. לחם יש ארבעה בנים, כוש ומצרים ופוט וכנען. ומרגע זה ואילך צאצאיו של שם שיתמקדו באברהם אמורים לעשות את הדבר הבא. זה נשמע קשה, אבל כבר דיברנו על זה, לכן אני אומר את זה במשפט. הניסיונות שלהם הם להרים את חם. ובשלוש דקות, אם נעבור על תשעת הניסיונות, תראו איך זה מדויק שלב שלב מדורג. ואז תבוא השאלה שלי, איפה רק אדם? אני חוזר, ניסיון זה להרים, ניסיון זה להגיע למקום שלא ידעת שממקום כל כך נמוך אפשר להתרומם אל השם. ניסיונות זה מה שעובר אדם, לא מלאך. למלאך אין ניסיונות. אתם יודעים למה למלאך אין ניסיונות? כי הוא לא יכול להרים שום דבר ממקום נמוך. הוא בין העומדים, הוא לא מעלך. אין לו יכולת להרים. מי שיש לו את הבחירה החופשית והוא יכול להגיע הכי נמוך, יכול גם להרים את המקום הכי גבוה. לכן צריך להיות משה כדי להוציא ממצרים את מצרים. לעם הזה שמקבל את תפקידו של שם בעולם, יש תפקיד קשה מאוד, להרים את החלקים שלך. ארבעה בנים לך, כוש, מצרים, פוט, כנען. סיכמנו כבר, פוט נעלם. כוש, מצרים וכנען הם שלושת הרגליים שלך. ניסיון א', אני עושה את הכל במהירות כדי להגיע לעקדה. ניסיון א', אור כסדי. בסדר? ניסיון א' הוא כזדים. הרמב"ם מתחיל מבית. אני הולך על כולם, אני מכניס גם את הרמב"ם. ניסיון א' הוא כזדים. מה זה הוא כזדים? מלחמה, כבשן אש, מי זורק את מי? נמרוד. נמרוד הוא בנו של כוש. וכוש ילד את נמרוד. נמרוד הוא מלך בבל. מוצאים בקעה בארץ שנער, נמרוד הוא המלך, ומגמת המגדל היא אחת. בואו נגדיר את המגמה של המגדל, כתוב בשלוש מילים. ונעשה לנו שם. הבנו את המגמה הפילוסופית של כוש, בחורו של חם, ונמרוד המלך לבית כוש, המלך בשר ודם הראשון. צריך למחות את שם שם כדי לעשות לנו שם. המלחמה היא לא בשם פה, זה סימפטום שם. זה הבנה אדירה, זה הבנה עמוקה מאוד. מה, אנחנו מבזבז זמן נלחם על איזה שם קטן? אנחנו נלחם בשם שמביא את שם. לכן יבנה מגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם. בארץ שנער, באור כסדים, שם נולד ושם גדל אברהם. הוא לא נולד בחרן. לא להתבלבל, הוא מגיע לחרן. הוא מהגר לחרן. חרן היא לא חלק מההוויה הראשונית שלנו. ובאור כסדים מתרחש סיפור הכבשן. לא מסופר על סיפור הכבשן, אבל כן מסופר שם רק סיפור קטן אחד. אני קורא אותו בשנייה מהפסוק, מי שרוצה אולי יפתח בפנים להיזכר בו, לשנייה אחת, הוא חשוב. בפרק י' א', בסוף פרשת נוח, פרק י' א', מפסוק י' מתאר את תולדות שם. אלה תולדות שם. הוא מתאר את זה מאוד יבש. אלה תולדות שם, שם הוליד את הרפחשד, הרפחשד הוליד את שלח, שלח הוליד את עבר, עבר הוליד את פלג, פלג הוליד את ראו. שמות שאנחנו לאט לאט מזדהים, שם, ועבר, פלג, ראו, מתחילים להתקרב קצת לגרעין, למשפחה. אבל עוד אין תיאור של ילדים, בנים, בנות, רצף. הלאה, סרוג מוליד את נחור, זה נחור הסבא, זה לא נחור של אברהם. נחור מוליד את תרח, אני בפסוק כ"ה, ואז בפסוק כ"ו, במקום שיהיה כתוב, היחי תרח איקס ויולד את, נו, פסוק כ"ו בפרק י"א, ויחי תרח 70 שנה. ויולד את אברהם, את נחור ואת הרן. גם שם פתאום נעמד על שלוש רגליים. את אברהם, את נחור ואת הרן. ואלה תולדות תרח. תרח, זה מעניין מאוד, זה כמו ואלה תולדות, עד היום היה רק ואלה תולדות נוח. יהיה ואלה תולדות יצחק, אברהם בן יצחק, יצחק בן אברהם, ואלה תולדות תרח. די, אנחנו, אני יודע, קשה להיות אבא של אברהם. אז אצלנו זה הפך לתרח. תרח. ואלה תולדות תרח. תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, והרן הוליד את לוט. וימות הרן על פני תרח אביו, בארץ מולדתו, באור כסדים. כל זה סיפורים שלא היו לפניכם. עומד פה רש"י ואומר, כאן היה סיפור הכבשן המפורסם, נמרוד משליך את מי? את אברהם, אברהם ניצל, הרן לא יודע עם מי ללכת, והרן מת כשתרח עודנו בחיים. בסדר? ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מלכה, בת הרן, אבי מלכה ואבי עסקה. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ואת מי לא? את נחור ואיך? מלכה. הוא לוקח את אברהם ואת שרי, ואת לוט בן הרן. שרי היא עסקה. עכשיו מבינים את רש"י, היא היחידה שחסרה. אז מלכה ונחור נשארים, אנחנו אפילו לא שמענו שהם עוברים לחרן. רק בהמשך נשמע את זה. עוזבים אותם עוד באור כסדים. ותרח לוקח את אברהם, את שרה ואת לוט, ותרח מתחיל ללכת לארץ כנען. ויצאו איתם ראו כסדים ללכת ארץ כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. אז ההגעה לחרן היא בכלל לא הגעה של אברהם. תרח מגיע לכם. בחרן הם נעצרים, למרות שהמגמה היא ארץ כנען. מי לימד את תרח ללכת לארץ כנען? מאיפה באה המגמה הזאת ללכת לארץ כנען? הרי זה לא נאמר. גם לאברהם זה לא נאמר. זאת אחת מקושיות היסוד שיש, לא שמים לב אליה בכלל. למה הם הולכים ארץ כנען? הם לא מגיעים. אבל מה פתאום הם הולכים לשם? מה יהיה שם? אנחנו רואים מה יהיה שם, רעב בארץ. למה הם עוזבים ללכת ארץ כנען? אני מבין שהם בורחים מאור כסדים, זה ברור. כי אחרי זה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כסדים. אז אני מבין שהמשפחה של אברהם בורחת מאור כסדים. אני מבין את כל הסיפור. כי מלך בבל, מלך אור כסדים, באור כסדים, באור, בכבשן, בכסדים, במגדל, זאת המלחמה של אברהם. וקודם כל צריך לתפוס. לא רק אברהם בורח. גם, לא גם, אלא קודם כל תרח. זאת אומרת, המשפחה הזאת בורחת מנמרות ומתחילה ללכת ארץ כנען, בלי שנאמרה מילה על ארץ כנען. ואחרי זה הם נשארים בחרן, ואז אומר הקדוש ברוך הוא, מה נתקעת? ויאמר השם אל אברהם, לך לך. מאיפה? לא מאור כסדים עכשיו, אלא מארצך וממולדתך ומבית אביך. איפה זה עכשיו? בחרן. ואברהם הולך לארץ. עכשיו נשים לב, זו נקודה מדהימה. נגמר מאור כסדים. תרח מתחיל ללכת לארץ כנען, אתם יודעים למה? כי יש מלחמה בעולם בין שם לבין חם. ומשפחת שם בורחת מאור כסדים מכוש ונמרון והולכת לארץ כנען. אבל את תרח ונחור והרן אין כוח להמשיך בתפקיד. הם נעצרים בחרן. התפקיד הוא לא להיעצר בחרן, התפקיד הוא ללכת לארץ כנען. ולהגיע לארור כנען ולהרים את ארץ כנען. ואז פונה הקדוש ברוך הוא אל אברהם, אנחנו עוד לא ידענו כלום על אברהם, אותו דבר מבחינתנו יכול היה להיות שהוא היה פונה אל נחור. או אל הרן. לא נאמר לנו כלום, מה שיש לנו זה מדרשים. אין לנו שום מידע, רק מידע אחד מדהים, תזכרו אותו להמשך. מוזר מה שאני הולך להגיד. לאברהם ושרה אנחנו יודעים עליהם רק דבר אחד. לא הולך להם. העסק לא הולך. זה המידע היחיד, דרך אגב, עליהם, על ילדיהם ועל ילדי ילדיהם. תמחקו, תראו את זה. יש לנו נתון אחד, אם זה קובע את ה-DNA, אז זה בסדר גמור. הם עונים על הקריטריון. לא הולך, אין בלב. פעם ראשונה, אגב, בבראשית נוח שיש עקרות. ואלפיים שנה. אלפיים שנה של ויולד 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 ויולד, פעם ראשונה עקרות. ואז בא הקדוש ברוך הוא אל אברהם ואומר לו, לך, לך. עכשיו אתם רוצים להבין פעם ראשונה את המושג, לי לפחות פעם ראשונה את המילה לך. לך למה שהוא תפקידך. תפקידך הוא להרים את חם. מה נעצרת לי בחרן? מוכיח רשי, אבל זה כיבוד העם. הבנתי, זהו, קדימה. ניסיון ב', לך לך. ניסיון ג', רעב בארץ. אז לאן הולכים? מצרים. מצוין. משפחה טובה. נכון? כי כבר ביקרנו אצל כוש נמרוד. גם עשינו ביקור אצל כנען. והכנעני אז בארץ. אומר רש"י, והכנעני אז בארץ, הרי הארץ הזאת ניתנה לשם. כנען כבר כבש הכל. עכשיו גמרנו את שני החלקים, נשאר עוד שליש. תעשה ביקור מולדת קצת במצרים. הגיעו למצרים, מצוין, אבל לא מספיק מצרים. אתה צריך להגיע לשפיץ, ותוקח האישה בית פרעה. מסודר? מסודר. 100%. מגעים גדולים, פרעה, הכל מצוין. חוזרים, אתם זוכרים שהלכנו עד חרן עם תרח, ועם נחור, ועם מלכה, ועם הרן, ולא היה להם כוח להמשיך, ורק לאברהם ושרה היה כוח להמשיך, והם לקחו איתם את מי? את לוט. מגיעים חזרה הביתה, לוט לא רוצה להמשיך עם אברהם, הוא רוצה את סדום. כי כולם משקה כגן השם, כארץ מצרים. נשארים לבד. וממשיכים לבד. הניסיון הרביעי דיברנו, ממשיכים לבד, נגמר מלחמת ארבעת המלאכים את החמישה, כבר עברנו אצל כל השלושה, עכשיו מגיע סיבוב שני, אמרפל מלך שנער, הוא מלך בבל מהבקעה, הוא, מגיע הפעם עם קואליציה, גדור לעומר, תדעל, אריוך, כל החבר'ה, במי באים להילחם? בכנענים של סדום. בדיוק העניין המשפחתי שלי. קוש וכנען נלחמים. שיהרגו מה הם רוצים ממני. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. וישמע כי נשבע אחיו. אז הוא מבין שאם הוא רוצה או לא רוצה, הוא חייב לפעול. את מי הוא לוקח בשביל לפעול? את הקואליציה שלו. מי הקואליציה? הנער אשכול, לא, זה הרמטכ"ל אליעזר. מי הקואליציה? מי בעלי ברית אברהם? הנער אשכול הוא ממרא, כנענים. אנשי כנען. הוא יושב באלוני ממרא. אז אנשי כנען הם הקואליציה של אברהם, ואיתם, ועם בית אברהם המאמינים שבאו מחרן והצטרפו בכנען, הוא יוצא להילחם עם הרמטכ"ל אליעזר, במי? באמרפל מלך שנער. מסיימים את המלחמה, אתם זוכרים? מחזירים את כל הרכוש, מחזירים את הכל. מי מגיע בסוף המלחמה לשלם? לא לפני מלך סדום. מי מגיע לשלם בירושלם, בשלם כל הטקס? מלכי צדק מלך שלם. כי המלחמה היא על המשפט, המלחמה היא האם יש משפט בעולם. השופט כל הארץ לא יעשה משפט, נאמר על סדום. כשבאים ארבעת המלאכים לסדום להילחם, הם באים למקום שנקרא אין משפט, היא קדש. הינר משפט. מלך סדום והמרפל מתחלקים ברווחים. משפט, משפט. עד הסוף משפט. ואז מגיע כשאברהם חוזר מלכי צדק מלך שלם. רשי בלי רבותינו דרשו בלי מדרש אגדה רוצה להבין מאיפה נופל פה מלכי צדק. הוא אומר רק מילה אחת, הוא שם בן נוח. מה אתה רוצה? שם, בא לראות מה המצב בניסיונות של שם להרים אתך. מי עמד בראש המלחמה? אמרפל, נמרוד, קוש. שם, בא לוודא. ואברהם הביא מעשר מכל לשם, כי הוא כהן ואל עליון. לראשונה אנחנו פוגשים את המושג כהן. אתם יודעים מה התפקיד של שם בעולם? תפקידו של הכהן. אתם יודעים מה תפקידו של הכהן? לתת לי את השם, להרים אותי, לגלות לי לאן אני שייך, לקרב אותי, להקריב לי את הקורבן שלי. להרים אותי, להרים את נפשי. הוא כהן לאל עליון, ויתן לו מעשר מכל. נגמרה מלחמת ארבעת המלאכים את החמישה. הניסיון הבא, מיד אחרי זה, אחר הדברים האלה, דבר השם אל אברהם במחזה, ברית בין הבתרים. זהו, עברנו את כל העסק עד עכשיו. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ובאתי להגיד לך שבעזרת השם, גם הילדים שלך יתמודדו עם זה, אל תדאג. כולם, לא יתפספס אחד, הכל יהיה בסדר. מה יהיה? מה יהיה? גר יהיה זרעך בארץ לא להם. סוגריים אומר הקדוש ברוך הוא, עין רשי מצרים. ועבדום,
והנה אותם. וגם את הגוי אשר יעבוד דן אנוכי. טוב, מצרים הבנתי. ויתם יחזרו כשיהיה שלם אבון האמורי. אתם יודעים מי זה האמורי? האמורי זה השפיץ של כנען. כשרוצים לתאר את האומה הכי 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 בכנען, זה אמורי. יש מה שנקרא מעשה אמורי. אמורי זה האמירה, זה הסי של כנען. האמורי, תזכרו אותו. אז מתי יחזרו בניך בעזרת השם? שימצאו את התפקיד של הניסיונות. נגמר הניסיון החמישי, עוברים הלאה. אחרי הניסיון הזה של ברית בין הבתרים, מגיעים בהמשך פרשת לך לך, למה? להולדת ישמעאל ולקיחת הגר. מי היא הגר? מי היא הגר? שפחה מצרית ושמה הגר. אתם מבינים מה שרה אומרת לאברהם? שרה אומרת לאברהם, אברהם אבינו, אולי התפקיד שלנו הוא לא רק להרים את בני חם, אולי מסתבר שהתפקיד שלנו הוא גם להתחתן איתם. והיא נותנת לו את הגר. ויוצא ישמעאל. כדי להזכיר לנו מאיפה ישמעאל, במדבר פרן, שם כשהילד מושלח תחת אחד השיחים, הוא יוצא וניצל. ואיך מסתיים את הפרשה? ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים. גמרנו עם הניסיונות. מה פתאום? אנחנו צריכים למצות את חם ולהרים כל הזמן ולדעת עד איפה אפשר לעמוד בניסיון. אתה רק מתחיל, חכה. הניסיון הבא, ברית המילה. אתם זוכרים במה התחיל הכל? וביירו את ערבת אביהם. ברית המילה היא ברית מילה, כן? כתוב מפורש בפסוק. ברית המילה היא הדרך לזכות בארץ. באיזו ארץ? ארץ כנען. תחזיקו חזק, זה נורא. כתוב בזוהר הקדוש. ולמה לישמעאל יש כוח בארץ יותר מלנו? כי הוא נימול לפנינו. וכדי לזכות בארץ, קדוש ברוך הוא יעזור לי, שיעזור לנו לתקן את זה. זה הניסיון. נגמרה הניסיונות של המילה, לך לך נגמר, מצוין, עוברים הלאה. עכשיו הניסיון הוא לגרש את הגר ואת ישמעאל. זה ניסיון מאוד קשה. אבל לפני הניסיון של לגרש את הגר ואת ישמעאל, אגב, מה עושה אברהם? אבינו כל פעם שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו על ישמעאל, מה עושה? כל פעם. יש לו רק בקשה אחת. אבל אני מתפלל על ישמעאל בכל זאת. צדיק לי. קדיש לי. ולישמעאל, באמת, לו ישמעאל יחיה לפניך. ולישמעאל שמעתיך. כל הדרך הוא מתפלל עליו, אבל כשזה לא קשור, קדוש ברוך הוא אומר לו, שרי אשתך יולדת לך בן. מה אומר אברהם? לו ישמעאל יחיה לפניך. אבל אמרתי לך ששרה יולדת בן. מה זה קשור עכשיו לישמעאל? שרה עוד לא ילדה. לו ישמעאל יחיה לפניך. אברהם הבין שהתפקיד שלו הוא להרים את בן האמה הזאת. והקדוש ברוך הוא מרגיע אותו. וגם בן האמה הזאת, לגוי הסיני. גמרנו עם הניסיונות? נדמה לכם. לא סיימנו עם נוח, ועם חם. פתאום מגיע עוד ניסיון שנראה כאילו הוא לא קשור. אתם זוכרים את אבי מלך מלך גרר? נכון שהוא מלך פלישתים? נכון שבהרגשה שלנו מלך גרר זה איזה משהו מתורבת ממקום אחר. זה לא מהעדה שדיברנו עד עכשיו, נכון? זה מתורבתים. פנון. ואיפה באו פלישתים? פרשת נוח, מפורש. ואלה תולדות חם, אלה תולדות מצרים, פטרוסים, יש שם שמות מאוד מעניינים, כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים. הם לא סתם ממצרים, אלא הם, אומר רש"י, מין ממזרים כאלה מחילה. הם באו מפטרוסים וכסלוחים אשר יצאו משם. ואיפה הם שמים את מקומם בעולם? הם פלישתים כי הם פולשים.
לאורך כל התנך הפלישתים אין להם ממלכה. יש חמשת סרני פלישתים. כולם מתעסקים עם הפלישתים, מאברהם אבינו, שמשון, דוד, גוליאת, כל הדרך זה פלישתים. הם הבעיה. והפלישתים הם בני מצרים שפולשים לארץ הזאת, והם ההתמודדות של בני שם. הם ההתמודדות האמיתית של בני שם. אמרת, גמרנו עם הניסיונות? כמעט. אלה כל תשעת הניסיונות עד לרגע שלפני העקדה. ברגע שלפני העקדה מגיע אבימלך, מלך פלישתים, ובא לעשות ברית עם אברהם. ואברהם עושה איתו ברית. וקורא שם בשם השם אל עולם. אנחנו תופסים? כלומר, מה שקרה אברהם בשם השם בחרן, ואז אנחנו מבינים לך. אברהם קורא בשם השם אל עולם, איפה? בארץ פלישתים, בארץ כנען. לא למען זה הוא בא הנה לארץ כנען. הוא לקח את כל הכוחות החמים, ועכשיו, בארץ פלישתים, הוא גר שם בארץ פלישתים כמה זמן? ביגור בארץ פלישתים? ימים רבים. אז הוא עובר בין אלוני ממרא לבין ארץ פלישתים את עשרות שנותיו בארץ כנען. הכל ארץ כנען. הוא חולש גם על סדום, זוכרים שהוא משקיף? ומכל זה תפקידו זה לקרוא בשם השם אל עולם. סוגריים חשובים מאוד. ביום השני של ראש השנה את איזו פרשה קוראים סיכמנו? עקדת יצחק. ביום הראשון של ראש השנה את איזו פרשה קוראים? נו? הולדת יצחק. יפה מאוד, רק מה לעשות שביום הראשון קוראים פרשה עם 34 פסוקים, מהם הולדת יצחק זה 4. סיפור כיסוי. מה החליטו לעשות אותנו ככה? כאילו כזה, זה... אתם יודעים מה ההמשך? גירוש הגר, גירוש ישמעאל, תפילות הגר והידיעה שלי ישמעאל, שמעתי אל כל הנער באשר הוא שם. נגמר? טוב. עוד פרשה אחת שהיא לבדה פי 3 פסוקים מהולדת יצחק. הברית עם אבימלך. ויקרא שם בשם השם אל עולם. מי אמר לכם שהסיפור הוא הולדת יצחק? אתם יודעים מה קוראים ביום הראשון של ראש השנה? ביום הראשון של ראש השנה מה צריך לעשות? להמליך את הקדוש ברוך הוא. אז מה קוראים ביום הראשון של ראש השנה? איך אברהם מסיים להמליך את הקדוש ברוך הוא איפה? בארץ כנען, בארץ פלישתים. ומה הסיכום? ויקרא שם בשם השם אל עולם, לא אלוקי ישראל. וזה אנחנו עסוקים בראש השנה. מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. יצחק נולד בארבעת הפסוקים הראשונים, וכל הפרשה היא איך הקדוש ברוך הוא מלך על כל הארץ, ומה התפקיד של אברהם ואיך הוא מתממש. זה הקריאה של היום הראשון. נו, הגיע הזמן לחזור לשאלה שפתחנו. עכשיו העקידה לכאורה לא קשורה לניסיונות האלה. העקידה היא סיפור בפני עצמו, היא ניסיון מדהים, אבל היא סיפור בפני עצמו. הפעם הראשונה שהמילה ניסיון מופיעה אצל אברהם אבינו זה ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה. לפני כן המילה ניסיון לא הופיע, אנחנו ניתחנו 10 ניסיונות, אבל והאלוקים ניסה מופיע פה, ושם זה כתוב ויהי אחר הדברים האלה. בגבד לא מדבר על עקדת יצחק הרבה, רק שנייה אחת, זה לא יאמן. בעקדת יצחק יוצא אברהם אבינו ולוקח את יצחק. את מי הוא לוקח איתו? שני נערים. מה עושים הנערים בעקדה? כלום. יפה. כלום. הנערים יוצאים, ועוד רגע תראו את גדולתם של הנערים. יושבים עם החמור, הם גדולי העולם. הם גדולי העולם. זה לא סתם מילים. יוצאים שני הנערים עם אברהם, אבינו ועם יצחק. הם לא עושים כלום, וזה מוזר כמה הם לא עושים כלום. אומרים שאברהם לא נתן להם לעשות כלום, כי אהבה מקלקלת את השורה, לכן הוא בקע את עצי העולה לבד, והוא עשה הכל לבד. נכון מאוד, ומאוד לא נכון. רוצים הוכחה שמאוד לא נכון? כי כשאברהם אבינו עולה להר, הוא לוקח את עצי העולה ושם אותם על יצחק. והוא לוקח את האש והמאכלת, ומה אם אהבה מקלקלת את השורה? כך לבד. הרוקד והנעקד והמזבח הם אחד. הוא לקח לבד. הוא יצחק, ויצחק זה הוא, והם המזבח, והם והמזבח זה הקודש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא זה הם, הרוקד והנעקד והמזבח. אז למה לוקחים, ואיך הוא יחזר? אז למה לוקחים שני נעמים? מה תפקידם? ולאן צריך ללכת? אל ארץ ה... מוריה. ולאן להגיע? אל אחד הערים אשר אומר אליך. אני עוד לא מגלה לך איזה הר, אבל אתה תראה אותו. מסביר הרשב"ם, מה זה הר המוריה? מה זה ארץ המוריה? אומר הרשב"ם, מוריה, אנחנו יודעים שמוריה זה מקום שיש בו את המור הטוב. אנחנו יודעים שמוריה זה המקום שממנו תצא הוראה לישראל בעזרת השם. אנחנו יודעים הכל, הר המור. נפלא. אנחנו לא יודעים את הדבר הכי פשוט. הרשב"ם אומר פשט. אני מודה, כשלמדתי אותו בהתחלה הוא עצבן אותי נורא. ואז קצת עוד קצת מכה לאגו, ואז אני רק מתחיל להבין מה הרשב"ם רוצה להבין. דברי קודש כאלה. מוריה, אומר הרשב"ם, זו מילה עברית למילה אמורי. המילה בערבית היא אמוריה. וכשמתרגמים מילה מערבית, מורידים את האלף בהתחלה, אומר הרשב"ם, וניתנת לה ה' בסוף, וזה נהיה מוריה. אתם יודעים לאיזו ארץ צריך אברהם ללכת? לארץ האמורי. ולאיזה הר להגיע? להר של האמורי. ואתם יודעים מה היה המעשה המרכזי של האמורי על ההר הזה? להעלות ילדים למולך. ולשם צריך להגיע אברהם עם יצחק. אל הר האמורי. וכשהוא מגיע למרגלות הר האמורי, ממתינים לו שני נערים. לאחד קוראים ישמעאל, בן הגר המצרית, ולשני קוראים אליעזר, בן נמרוד בן כוש. אליעזר הוא העמידה בניסיון הגדולה ביותר של אברהם. הוא דמשק, הוא הדולה, הוא משקה מתורת רבו לאחרים. הוא מי שאברהם הוציא מהמקום של חם. הוא כבר התחנן, אם אין לי בן שבן ביתי יהיה יורש אותי. כל פרשת חיי שרה אליעזר לא מפסיק לזרוק רמזים, אולי לבת שלי הבן שלך. אברהם לוקח איתו שני נערים כדי שלא יעשו כלום, כדי שבני חם שהגיעו למקום הכי גבוה שיכול להיות ימתינו למרגלות הר האמורי שהופך עכשיו להר המוריה. יחכו עד שנקרא להם לבית תפילה לכל העמים. רק אז הסתיימו עשרת הניסיונות. אתם יודעים מה קורה בעקדת יצחק? בעקדת יצחק נפרד אברהם מכל בני חם. לא לעולמים. אוטוטו אשוב עליכם. אגב, אברהם בוודאות שאין לה ספק בכלל אומר, ונלכה עד בקור, ונשתחווה, ונשוב עליכם. אתם יודעים מה התפקיד שלנו? אנחנו הולכים להשתחוות בהר הזה שבו הוא הר האקסטזה של המולך. אנחנו הולכים בזה לעומת זה להשתחוות לקודש ברוך הוא. אלוקים יראה, העוקד והנעקד והמזבח הולכים יחדיו.
אברהם לא לקח את העצים לבד, אתם יודעים מי הלכו שם? הלכו שם הנעקד, זו מדורה בלי אש, אברהם עם העצים עליו. יצחק עם העצים עליו. זאת מדורה הולכת בהר בלי אש. ואברהם עם אש ומאכלת. והתחייבות גמורה, נשוב עליכם. ברור שנשוב. זה שאני לא מבין איך. למה נפקא מינה? כבר ברור לי שאני לא מבין איך. אבל אני יודע שנשתחווה ונשוב עליכם. בגלגול הזה, בגלגול הבא, בעולמות האלה, בעולמות הבאים, אני יודע בדיוק מה אנחנו עושים. ונשתחווה ונשובה מהר האמורי שנעשה להר המוריה, אל דמשק אליעזר ואל ישמעאל בן הגר המצרי. סיפור העקדה לא מסתיים בפרשת וירא, הוא מסתיים בחיי שרה. ובסוף פרשת וירא אברהם שב אל נעריו. וישוב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדיו לאן? אל באר שבע. מה מעניין אותי שהם הלכו לבאר שבע? מה יש בבאר שבע? רק דבר אחד. אשל, שמה עושים בו? קוראים בשם השם אל עולם. עם מי? עם אליעזר וישמעאל. אברהם חוזר לתפקיד. ויתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. לאן עוד אפשר לנסות? לאן עוד אפשר לרומם אחרי שכל העולם קורא מכל הניסיונות, מכל תשעת הניסיונות? לאן עוד? לאן? לרגע של ההפרדה בין אברהם ויצחק לכל העולם. עוד צריך להתמקד, להפוך להיות כזה יחדיו, כדי להרים את העולם למקומות שהוא עוד לא הבין שצריך להרים אותו. אברהם שב אל נעריו, והשאלה הראשונה שהם שואלים אותו זה, איפה יצחק? הוא לא עונה. הוא בטח אומר להם שבוע הבא. זה בשיעור בשבוע הבא. לחיי שרה יהיה יצחק. יצחק נעלם. את יצחק נפגוש 67 פסוקים אחרי העקדה. אם באר לחי רואי. זה המקום של הגר, לא? זה המקום של ישמעאל. שם הוא יצא לסוח בשדה. פגשנו את הדברים לאבא בגיל, בהיכנסו ל-90, זה בין 90 לסוח. שם הוא יצא לסוח בשדה. ויראה אורחת גמלים. ולראשה הוא יראה את מי? את אליעזר. מעל הגמל הוא יראה את רבקה. הוא נמצא עם ישמעאל והוא רואה את אליעזר. נשוב עליכם או לא נשוב עליכם? מי אמר שזה בשבוע שעבר? אולי זה יהיה בשבוע הבא. ונשתחווה ונשוב עליכם. חסד יורד מההר אל ישמעאל ואליעזר. דין טועה במדברות עד שהוא מוציא עם באר לחי רועי את ישמעאל ומחזיר אותו אל אברהם, ואת הגר ומחזיר אותה כתורה לאברהם. יודעים מה פירוש כתורה? אחד משניים, או קשורה צנועה שקשרה עצמה ושמרה עצמה לאברהם, או קטורת. יודעים מה זה קטורת? מור. מוריה. קטורת. והמזבח של יצחק, הולך יצחק הנעקד להעביר את המזבח להגר ומביא אותה אל אברהם. ומביא את ישמעאל אל אברהם. ומגיע עם רבקה ואליעזר לארץ כנען. והולך האוהלה, שרה אימו.
ומה יצטרך אברהם לעשות בעולם עכשיו? עכשיו אברהם יביא לקטורה עוד בנים לעולם. וישלח אותם מזרחה, קדמה, ארץ הקדמה. הוא ישלח אותם וימסור להם את הכוחות הרחוקים ביותר במקומות הכי רחוקים שיש. הוא ישלח אותם מעל יצחק, כמו ששרה לימדה אותו לעשות עם ישמעאל. אתם יודעים מה היה בסיפור העקדה? בסיפור העקדה הגיע הניסיון העשירי. אברהם שהצליח להתחבר ולהגיע עד להרים את כל מה שיש מחם בעולם, מתנשא עכשיו בלהתנתק. להתנתקות קוראים במקרא לך לך. הלך לך הראשון היה תתנתק מאבא. תתנתק מקריאת השם בעולם בחרן. תתנתק מכל המציאות שאתה מפיץ בשם השם. ולך לך אל התפקיד שלך להרים את חם. אתם יודעים מה הוא הלך לך האחרון? לך לך מהתפקיד הזה כדי לקשור אותך ואת יצחק ביחד. ולתת לנו את הכוח להמשיך את התפקיד הזה לעולם ולעולמי עולם. אתם יודעים מה כתוב מיד אחרי פרשת העקדה? זה לא יאמן. השבת באמריקה הרחוקה יש כינוס שלוחי. אמרתם על זה פעם? לא הזכה להיות, מחזה כנראה מופלא. השלוח הראשון היה אברהם. יודעים מה כתוב במילה אחרי פרשת העקדה? אברהם אבינו בסוף פרשת נוח יצא יחד עם תרח ארצה כנען. מאיפה ידע תרח ללכת ארצה כנען, שאלנו? כי הוא הבין מה התפקיד של שם. למה אברהם אבינו לא המשיך? כי אברהם אבינו הבין שהכוח של שם לפעול הוא רק על ידי ציווי. והוא מחכה לציווי. ואז הוא מגיע על פי הרמב"ן פעם שנייה לארץ כנען. כלומר, הוא הגיע, הכין, ועכשיו הוא מצווה והוא מגיע שוב. ועכשיו הוא מגיע לארץ כנען, וכשהוא מגיע לארץ כנען, הוא מתנתק ממשפחתו. נכון? שליח. מה השליחות שלו? השליחות שלו להרים את בני חם. אתם יודעים באיזה שליחות הוא היה? אין פשט אחר. ב-130 השנים האחרונות הוא לא ידע מה קורה אצל נחור ומלכה. זה הוגד לו כשהוא סיים את שליחותו. תוך כדי שליחות אי אפשר להשיח את הדעת. אתה באמצע ברכה, אי אפשר לדבר. הוא לא שמע אף פעם שפוץ, שדרך אגב אם עכשיו נולדה רבקה הוא כבר כנראה סבא רבא 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 עם היסטוריה ומורשת עוץ. הוא לא שמע על זה. הוא ממוקד הרמת חם. אתם יודעים מה קרה לו אחרי העקדה? אחרי העקדה הוא הבין שאת יצחק לעולם לא מחבר אלא עם המשפחה שלי. כי התפקיד האחד שלי הוא להרים בעולם את חם, אבל עכשיו אני צריך לחבר אותי עם משפחתי, כי זה התפקיד של משפחת שם. ועכשיו הוא מגלה שנחור ומלכה, השניים שנותרו, גם הם המשיכו לחרם. לארם נהריים. ונולדו להם 8 בנים, ונולדה להם רבקה. עכשיו זה הוגד לאברהם אחרי הדברים האלה, אחרי סיום הניסיונות שהוא הרים אותו ואותנו, ועכשיו את יצחק ואותנו ביחד בהרוקד והנעקד והמזבח. עכשיו הוגד, עכשיו צריך לדאוג לחבר את יצחק עם רבקה. היו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, ואז מיד 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 עם קבורתה הוא פונה לעבדו זקן ביתו, המושל בכל אשר לו. אתם הבנתם את ההצלחה? בשביל מה זה מופיע כל הפרטים האלה? ואם הוא פנה לחברת שליחים, הוא ביקש ממישהו עם בספה, מה זה משנה? אבי אבות התיקון של חם, הוא יביא את רבקה ליצחק. ובבוא, עוד לפני שאברהם יהיה, נכון שתמיד מודיעים להורים אחרונים, כבר יהיו שם ישמעאל ואליעזר. הם היו בבוא, לפני שאברהם היה. אליעזר עוד לא סימס לאברהם שהוא כבר עם רבקה. ואליעזר וישמעאל באים לראות שלעולם שהולך להרים את חם יש יצחק ורבקה. ויביאה האוהל השרה אמו, וינחם יצחק אחרי אמו. במשפט אחרון, 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 אחרון. זה דבר מדהים, אבל עוד משפט אחד בכל זאת. זוכרים את רבנו יונה ששאלנו מה הוא רוצה עם הניסיון שאחרי, שאלה מתעצמת אחרי שרואים את העקדה כסיבות. העקדה זה באמת סגירה של הכל. וגם רבנו יונה אומר כך, שזה הגדול שבניסיון. מה הוא רוצה? זוכרים שאמרנו שאברהם ושרה יש לנו עליהם רק לידה אחת? שמה? שאין להם ילדים. מי שיש לו אומץ באמת יעבור על הפרשות ויגלה סיפור מאוד קשה. בני כמה אברהם ושרה כשלא נולד להם כלום? 85, 6, ואז ישמעאל. איך ישמעאל? כי יש אגב, לשרה יש את אברהם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית במדיעה ראשונה. היא הולכת ובוכה במדבר בכי כואב קשה 4 פעמים מופיע אצל המלאך השם פעם פעם, זה קורה להרבה 4 פעמים מלאך השם, הוא מבטיח לה, אין לך מה לדאוג. כל התפילות, הכל יהיה בסדר. הנער אפילו לא בוכה. וישמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. ומיד, ויהי רובה קשה. מדבר פרה. כשהאגר מצליחה מביאה ראשונה, היא באה אל שרה ואומרת את הטענה הפשוטה. על מה מדברת? אם 80 שנה את לא מצליחה, תבדקי את הצדקות שלך. ישמעאל, יש מדרש נורא בחז"ל בגמרא, הרואה ישמעאל בן אברהם בחלום, אתם יודעים במה הוא זוכה? יודעים במה הוא זוכה? הרואה ישמעאל בחלום? תפילתו נשמע. הרואה ישמעאל בן אברהם בחלום, תפילתו נשמע. תנסו הלילה. הרואה ישמעאל, תגידו לי, אנחנו עושים את זה כי אני לא מצליח. הרואה ישמעאל בחלום, תפילתו נשמע, שנאמר ישמע אל ויענם. לא. סדום חלבה. לא תומן למלאך, זוז רגע, אני עושה לדבר עם הקודש ברוך הוא, תעשה טובה, יש פה צוהר, אפשר לעצור. 100% לבלם.
אברהם 50, 45, שופט כל הארץ 40, 30, 20, וישקף אברהם כיתור ככיתור הכיתה. תלמדו, תלכו עם זה לאט לאט. יודעים מה ההבדל בין ישמעאל, הגר, כולם, ואברהם? אני אומר דבר נורא, שפה התפילה נשמעת ופה לא. אתם יודעים מה זה שפה התפילה נשמעת ופה לא? התפילה נשמעת זה דבר שאתה, הדבר שאתה הכי רוצה בעולם. בעומק, 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 אין הניסיון. הניסיון הוא להבין שאתה מסתכל אל כיתור הארץ ככיתור הכבשן, ועל פי כל החדשות העולמיות תפילתך נשמעה אפס. ואתם יודעים מה עושה שם אברהם? וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. הוא מסתכל על סדום החריבה ומתקן תפילת שחרית. אתם יודעים איך קוראים לתפילה הזאת של אברהם? תפילת עמידה. אתם תופסים את הניסיון? הניסיון הוא להתפלל ונדמה לך שאתה לא נענה בכלל. ולהיות במקום שבו אתה מסתכל על הכיתור של הכבשן, ואתה כבר מומחה בכבשנים. כבר למדת את זה מזמן, ונמחת את ילדיך בזה. והם התמחו בזה פעם אחרי פעם. ורק אתה יודע לראות שם בכיתור הכבשן את המערה היא שם, שכל העולם בורח מפני הבושה שלה, של לוט ובנותיו. ומשם לראות משיח בן דוד יוצא. הרואה ישמעאל בחלום, תפילתו נשמע. זה חלק ממצרים. עומד שלמה המלך כשהוא מקים את המקדש ואומר, ריבונו של עולם, במקום הזה יבואו כל עם ישראל להתפלל, וכשהנוכרי יבוא, מיד תשמע את זה. מבינים מה זה ניסיון העקדה? ניסיון העקדה זה אלוקים יראה לו עשה לעולם בני. וילכו שניהם יחדיו. מדורה של עצים בלי אש, ואש במאכלת ביד. מוכנים 100%, כי משתחווה ונשמע. זוכרים מה אמר רבנו יונה? אחרי כל הניסיונות, אחרי הגדול שבניסיונות, בא עוד ניסיון עשירי. מה ביקשתי ריבונו של עולם? הובטח לי קיני, כניזי, קדמוני, פריזי, יבוסי, חיבי. קבר לאשתי. אחרי כל מה שהורם בארץ כנען. אפשר לקבל? מה פתאום? למה מגיע? משתחווה. הדבר לא יאמין. עקדת יצחק היא הכוח השני. מי שיש לו שם, גם את תפילתו לא בודק על פי החום, אלא על פי השם. ולפעמים לוקח הרבה כיתור, הרבה בישקים, ומשם מתקנת תפילת העמידה שנלמדת מאברהם. זה המפטיר, זה הויוגד אחרי הדברים, זאת רבקה שחותמת את פרשת העקדה. זה סיפור העקדה, וזה הניסיון הנוסף של קבורה צרה שמופיע אחרי כל הניסיונות, כדי לוודא לנו מלבן מהי העמידה הזאת של 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד לכולם.
ערב טוב.